אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
את האמת, אני קצת בדז'ה וו. מרגיש לי כאילו כבר עשינו את זה.
כן, כן, טייק טו.
כן, אז זהו, אז צריך להגיד שהפעם בעצם הקלטנו את הפרק כבר לפני שבוע, ואז אחרי זה שבאתי לערוך אותו, גיליתי 10 דקות לתוך הפרק, שבעצם חיביתי בטעות המיקרופון שלי, ובעצם כל הפרק הלך לפח, וחבל, היה אחלה פרק.
לגמרי, אבל אנחנו יודעים את הנושאים, אנחנו נדבר על הדברים שוב, והכל טוב.
כן, אז אני ככה אספר שהפודקאסט דווקא נעשה אותו אולי בסדר שונה. בדרך כלל אנחנו מדברים בהתחלה על התחרויות. הפעם אנחנו נדבר יותר דווקא על דברים מקצועיים, נעלה קצת על שאלות שכבר נאספו אצלנו והזנחנו, שזה לא יפה וצריך לענות, ואז נגיע לתחרויות, וצריך להגיד שהפודקאסט הזה התפרסם ביום שישי, ב-25 לאוקטובר, זה אומר שזה יום לפני קונה, אליפות העולם באיש ברזל, אז כמובן נדבר גם על זה.
לגמרי.
אוקיי, טוב, אז בואו נתחיל. אז טוב, נושא די גדול. בואו נדבר קצת על שחייה, על איך משתפרים בשחייה. זה נושא עצום, אבל בואו ככה, היה לך כמה אינסייטס לאחרונה, אז בואו...
כן. תראה, הנושא הזה הגענו אליו בעקבות, אני חושב, 2-3 תוצאות של אנשים ששחו... בוא נגיד, די משמעותית יותר טוב באיש ברזל מאשר הם שחו בעבר. ואתה יודע, אנשים שנגיד שחו שעה 10 ואולי שעה 10 ומעלה, ופתאום שחו באזור השעה, שעה 3, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה שיפור די משמעותי. בוא נגיד, זה שיפור של סדר גודל 10%. 10% להשתפר במשהו, לפעמים נגיד מתחרות לתחרות או בשנה, זה שיפור מאוד יפה, במיוחד שאתה כבר זמנים שהם יחסית טובים. זה לא שבן אדם שיפר משעתיים 10%, כן? כי כשבן אדם יורד נגיד מ-120 דקות בשחייה ל, אתה יודע, 108 דקות, אז הוא שיפר 10%. אבל זה 10% שהרבה יותר קל לשפר אותם בהשוואה לרדת נגיד משעה 10, לאזור השעה 03. והדוגמאות האלה הביאו אותנו לדבר על זה ולחשוב על זה, וזה, אתה יודע, זה רלוונטי גם מבחינתך, בתור אחד ששיפר כאילו את השחייה שלו, אבל עדיין לא יצליח להביא די לכדי ביטוי בתחרות. אז אתה יודע, אני כל הזמן חוזר ואומר שהדברים האלה מתחילים מהראש. הרבה טריאטלטים, שלא יהיו שחיינים, הם לא אוהבים לשחות, הם לא מחוברים למים, ואז קל מאוד להחליט גם שזה לא חשוב, וקל מאוד להשלים עם אני גרוע בשחייה, לא משנה, אני אתקתק את השחייה בתחרות, לשרוד אותה איכשהו, ואתחיל את התחרות ברכיבה, וברכיבה ובריתה אני סבבה, אז זה לא נורא שאני שחיין גרוע. ואני חושב שאתה יודע, מי שכן מצליח לעשות את השינוי הזה בגישה, הוא יכול להשתפר. עכשיו, אני תמיד אומר, שיפור פיזיולוגי או שיפור ביכולת, שיפור בגישה. שיפור בגישה, שיפור פיזיולוגי. כלומר, זה דברים שעובדים בדרך כלל צעד אחד בכיוון הזה, צעד אחד בכיוון הזה, צעד אחד בכיוון הזה, וזה כל דבר כזה דוחף את עצמו. מה זאת אומרת? אם עכשיו אני יכול, הייתי יכול נגיד לקנפג בגרמן של מישהו, שכשהוא שוחה, לא יודע, דקה 55, הוא יראה דקה 50, אז כבר יהיה לו יותר מוטיבציה.
כן.
הוא ירגיש, וואו, אני כבר שוחה דקה 50, וואי, השתפרתי, אני טוב, זה, וואו, מעניין אם אני יכול להשתפר לדקה 45. עכשיו, גם אם הוא בפועל, הוא באמת שחה דקה 55, הוא חושב שהוא שחה דקה 50, עדיין זה יזיז את לו משהו בראש, וייתן לו מוטיבציה להיכנס למים עוד פעם השבוע. אז בדרך כלל כשאתה רואה שיפור, אז בא לך להתאמן יותר. כשבא לך להתאמן יותר, אתה רואה יותר שיפור. אז קודם כל אני אומר, זה מתחיל מהגישה וזה מתחיל מהאמונה שאתה יכול להשתפר, שהשחייה היא לא גזירת גורל. הרבה אנשים אומרים, נגזר עליי להיות שחיין גרוע. ואני לא מקבל את הגזירת גורל הזאת. אני חושב שכל אחד יכול להשתפר בשחייה. כמובן, אתה יודע, זה תלוי גיל ותלוי גנטיקה, ולמשל לגברים יותר קל לשחות בגדול לנשים, גם אם לא, אין להם טכניקה טובה, כי הם בדרך כלל אנשים יותר גדולים שיכולים להזיז יותר מים. אז יש נשים ששחות מדהים, אבל הם בדרך כלל נשים שהיו שחייניות. וגברים, עוד פעם, אני נותן את עצמי כדוגמה, שאני לא בן אדם ששחה בילדותו יותר מדי, ואני לא בא משחייה וכלום, אבל פשוט הם בן אדם יחסית גדול פיזית, אז זה יתרון, וגם אתה בן אדם יחסית גדול פיזית, זה יתרון, שאתה ארוך ויש לך כף יד גדולה וכף רגל שהיא מידה, מידה גדולה. כל הדברים האלה הם יתרון בשחייה. אבל זה הרבה עניין של פשוט לשים את עצמך במים ולשחות. אני תמיד אומר שבהקשר של הטכניקה, אתה יכול להמשיך לעבוד על טכניקה עד יומך האחרון. אבל אני חושב שזה טעות. אני חושב שצריך להביא את הטכניקה למצב שהיא מה שאני קורא good enough. כלומר, בוא נגיד שיש לך ציון, לא יודע, 7.5 ומעלה בטכניקה. בסדר? אם עכשיו הייתי צריך לך ציון. אם תשאף לטכניקה ברמה 9, יש מצב שלא תגיע לזה או לעולם, והמרדף הזה אולי הוא לא יקדם אותך. אני חושב שצריך להגיע למצב שהטכניקה של מישהו היא טובה מספיק, ואז פשוט לשחות.
הרבה שעות במים.
לא לשחות, כן, אבל גם לא סתם הרבה שעות במים, אלא לשחות מה שאני קורא עם כוונה. ברט סאטון קורא לזה שאתה עושה גריפות שהן במודעות מלאה. זאת אומרת, אתה לא סתם עכשיו הולך לתקתק 3 קילומטר בבריכה, אלא אתה אומר, אוקיי, אני חושב על הגריפות שלי, אני לא חושב על החיים שאני שוחה, או אני לא חושב מה אני צריך לעשות, או על הקניות שאני צריך להביא הביתה בדרך חזרה. אני חושב על כל גריפה, ואני מתכוון לכל גריפה במים. אני חושב שזה זה מאוד מאוד נכון. אני משתדל כשאני שוחה לחשוב על הגריפות שלי, ולא סתם ללכת לתקתק, נגיד, לא יודע, שעה במים, או 3 קילומטר, או לא משנה כמה שבן אדם שוחה.
כאילו, להעביר את הזמן, להגיד, אוקיי, שחיתי כאילו מה שצריך, ויצאתי. אני מבין מה אתה אומר, ואני חייב להגיד שאני, הרבה דברים שאמרת עכשיו, אני מסכים איתך, אבל קשה לי עם חלק מהדברים, ואני אסביר. אז הדבר הראשון, קודם כל, אני מסכים שזה הרבה כאן בראש, וחוויתי את זה גם על עצמי. אתה יודע, לעשות את הסוויץ' הזה של כן לבוא בגישה אחרת לבריכה, של יותר מסוגלות, שכן כן אפשרי לעשות את השיפור הזה. כן לבלות הרבה זמן במים, אני מסכים עם זה, עם כוונה. ועדיין, השיפור שאתה מדבר עליו כאן, משעה 10 נניח לשעה 3, זה קפיצה ענקית, ואני לפחות מרגיש, ואני נניח מסתכל על הסביבה, על ספורטאים מסביב, בארץ, בעולם, ומרגיש לי שהחלק הגנטי הוא מאוד מאוד גדול כאן. ואם יש לך את זה, יש לך את זה, ואם אין לך את זה, אף פעם לא יהיה לך את זה, לא משנה כמה אתה תתאמץ. אם אתה תעבוד קשה מאוד, אתה תשתפר, אבל עדיין בקצת, בהרבה פחות ממישהו אחר שעושה אותו דבר.
תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ויש בזה כמובן איזה גרעין של אמת, כן? אבל, אתה יודע, נגיד, אתה רוכב ממש טוב. עכשיו, אתה יכול, מישהו יכול להגיד לך, אלכס, תקשיב, אני רוכב גרוע, וזה הכל גנטי, ואתה רוכב טוב כי יש לך גנטיקה שהיא טובה לרכיבה. אז אולי יש בזה משהו מן האמת, כן? אי אפשר להגיד שלא. אבל אני חושב שזה גם הרבה פעמים נוח. זה כמו בעודף משקל, אתה מבין, להאשים את ההורים שלך, או להאשים את הגנטיקה, או אתה יודע, לפעמים אני רואה מה אנשים אוכלים, ומדברים על גנטיקה, אני אומר, וואלה, תסתכל בצלחת שלך, איזה גנטיקה ואיזה קשקוש, כאילו. אתה מבין, אני מקווה, זה ברור שיש פה רכיב גנטי, כמו בכל דבר, למשל גמישות בכתפיים, למשל באמת הגודל של הכף רגל, של הכף יד, הציפה, יש בזה רכיב גנטי. אבל אפשר להשתפר. אני לא מדבר עכשיו על בן אדם שישתפר וישחה 45 דקות. בסדר? זה, הסיכוי הוא מאוד נמוך, במיוחד אם לא היית שחיין. אבל לשחות, בוא נגיד, באזור השעה, בין שעה לשעה 10, אני חושב שאנשים יכולים, במיוחד גברים, עוד פעם, במיוחד אנשים שהם צעירים וחזקים והכל, פשוט צריך להשקיע את הזמן במים, ואני חושב שצריך כדי להשתפר ביכולת שחייה, נקרא לזה הגולמית, שזה היכולת שחייה בבריכה, צריך לשחות גם לבד וגם עם אנשים, וצריך בתקופות מסוימות להגיע למצב שאתה שוחה, בוא נגיד, לפחות 3-4 שעות בשבוע, או אפשר לקרוא את זה לפחות 3-4 פעמים בשבוע, או אפשר להגיד את זה בקילומטרים, כשבן אדם רוצה לעשות איזה סווים פוקוס כזה ולהשתפר, הוא צריך לשחות בעיניים מעל 10 קילומטר בשבוע. אני מדבר עכשיו על טריאטלט חובב, טוב, איש ברזל וכדומה. כן, זה רציני. זה לא יקרה אם תשחה 5 קילומטר בשבוע, בסדר? הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך. אבל אם תשחה 3-4 פעמים בשבוע, כל פעם לפחות 2.5-3 קילומטר, אז זה יקרה. אוקיי? זה, יש סיכוי שזה יקרה, ותשפר את יכולת השחייה הגולמית שלך. עכשיו, זה החצי הראשון של השיפור. החצי השני של השיפור זה לתרגם את יכולת השחייה הגולמית שלך. סתם נגיד לצורך העניין, בן אדם ירד נגיד דקה 50 בבריכה לדקה 40 בבריכה. אז הוא עשה תהליך מאוד מאוד יפה, אבל עכשיו הוא צריך להביא את הדקה 40 הזה למים הפתוחים, ובשאיפה לתחרות מים פתוחים. ופה נכנס עוד אלמנטים של לשחות גם במים פתוחים, וגם לשחות, לעשות אימונים במים פתוחים, לא רק לשחות סתם, יאללה, חצי שעה לא, חצי שעה חזור, בחוף הצוק או בחיפה, או לא איפה שבן אדם לא שוחק, כן, באשדוד, לא משנה איפה. אלא לעשות אימונים של סטים, אימונים מובנים במים פתוחים, בשאיפה גם עם אנשים. ובכלל, אני חושב שכדי להשתפר בשחייה, צריך לשחות חלק מהשבוע או חלק מהאימונים לבד, שאתה יכול להתרכז בתנועות ויכול לשחות אולי יותר רגוע והכל זה בסדר, וחלק מהאימונים לעשות עם אנשים, אוקיי? כדי להשתפר, ואנחנו רואים גם את המקצוענים עושים את זה, הם שוחים חלק מהאימונים לבד וחלק מהאימונים עם אנשים. סתם, לצורך העניין, יש ביום שבת תחרות בהוואי, ברנדן קרי, שפעם היה שחיין ממש טוב, וכאילו הרגיש שהשחייה קצת ברחה לו ביחס לשחיינים חזקים באיש ברזל, אז הוא עכשיו עבר לאוסטרליה כדי לשחות באיזשהו במקום שיש בו הרכב של שחיינים טובים שמתאמנים כל יום, וזה מאמן מיתולוגי שנקרא JR באוסטרליה, שהרבה מאוד טריאטלטים לאורך השנים התאמנו איתו, כולל יאן פרודנו וכולל לדעתי גם רון דרמון התאמן איתו בזמנו, יכול להיות שאני טועה, אבל אתה יודע, אז כאילו צריך להתאמן עם אנשים. אוקיי, בשחייה במיוחד להתאמן רק לבד, זה בדרך כלל מאוד
כן,
מאוד קשה.
כן, אני מסכים, זה מאוד, זה משהו באמת, אני חושב, רוב האנשים לבד להמשיך, אתה יודע, כי בסוף הדבר זה גם אימונים מאוד סיזיפיים, במיוחד אם אתה עושה מיקוד שחייה כזה, שמע, זה מטורף לעשות, אתה יודע, אני עושה את זה לבד, אז אני מבין כמה זה קשה, ולרוב בלתי אפשרי, לאורך זמן, לפחות להתמיד ככה. אז אנשים זה חובה. מצד שני, אתה גם, כמו שאמרת, זה לא רק לעשות עם אנשים, כי בשלב מסוים אתה עניין יכול להיות מאוד, תלוי מאוד באנשים, שאתה רגיל מאוד לשחות על מישהו, ופתאום שאתה משאירים אותך לבד, אז אתה קצת אבוד. ודבר שני, אני רוצה להתייחס רגע גם למים הפתוחים שאמרת, לפחות על עצמי אני יכול להגיד, שזה גם משהו, זה יכול להיות שאני לפחות מאוד פחות טוב בה, ונניח הניסיון הזה במים, גם בדרך כלל שאני נכנס למים פתוחים עכשיו, אתה יודע, לאימון לשחות אותו, ויש לי עכשיו אימון של 2 קילומטר, לרוב השחייה שלי באימון תהיה גם עוד שונה מהתחרות עצמה ובמעמוד עצמו, ותמיד אני במין פחד כזה, שאם אני עכשיו אשחה נניח בקצב שאני כאילו רוצה לשחות, אני אתעייף ואני לא, אני לא צריך להשלים את המרחק. נניח, ולרוב אני בגלל זה גם שוחה יותר לאט, ו לא יודע, איכשהו תמיד בראש, אני יותר מתעייף במים פתוחים, שאני בטוח שגם הרבה, אני יודע שהרבה אנשים גם בתחושה הזאת של שאני מניח שהביטחון הרבה יותר מגיע אם הייתי שוחה יותר במים פתוחים, כן? אז זה גם כן. משהו שסופר חשוב להקפיד עליו.
כן, תשמע, אני תמיד גם אומר לאנשים, כשאני שוחה במים פתוחים, נגיד באיש ברזל, ואני בתוך איזה, אם אני בתוך איזה להקה של אנשים, ואני שוחה עם אנשים, דרפטינג ובלגן וזה, אני לא מנסה לשחות טוב, אוקיי? אני מנסה לשחות איתם.
אתה שורד.
למשל, לפעמים כשאתה יושב על מישהו, אז אתה נאלץ לקצר קצת את התנועות, כדי לא לגעת לו ברגל כל תנועה, כן? אתה יושב ממש קרוב על מישהו. אז אני אומר, אוקיי, סבבה, זה לא עכשיו תחרות על טכניקה ויופי, אלא כל המטרה שלי זה לשבת לו על הרגליים עכשיו, שייקח אותי במסלול השחייה.
אוקיי, ועכשיו, רגע, רגע, ועכשיו היית עליו, איבדת אותו. שמע, זה קורה לי המון. הרבה פעמים אני מאבד את האנשים, אני במין, איך נגיד, שטח הפקר, אני לבד, ואתה יודע, פשוט לבד, צריך להמשיך לבד, קילומטר וחצי עכשיו, נניח מכל ה-3.8, או 2 קילומטר, מה אתה עושה במצב כזה? מנסה לתפוס קוזן הרגליים?
אני עושה סוויץ'. קודם כל, עכשיו אנחנו נכנסים פה לרזולוציה של דברים אחרים, אבל בגדול כן, אני מעדיף לתפוס רגליים, כי זה הרבה יותר מהר לשחות על מישהו. אבל אם אני עכשיו צריך לשחות לבד, אז אני אחזור להקפיד על טכניקה הרבה יותר, ולעשות תנועות יותר ארוכות, ולשחות הרבה יותר יעיל, אתה מבין? אבל אם עכשיו ישבתי על מישהו על הרגליים, אני לא מתעסק בלשחות יעיל, אני מתעסק בלשבת לו על הרגליים. אתה יודע, זה כבר עניין של ניסיון בתחרויות והכל.
כן. אחלה, שמע. טוב, בקיצור, אני חוזר לבריכה, ממשיך לשחות.
לגמרי.
כן, טוב, בוא נעבור לנושא הבא שלנו. שמע, דיברנו על זה כבר המון. נושא מאוד חם, כולם אוהבים שאנחנו מדברים על זה. נעלי קרבון. בדרך כלל אני מקבל איזה הודעה 2 בשבוע על איזה שהם נעלי קרבון, אם כדאי, לא כדאי, יותר טוב מאחרות, לא. כאן דווקא אנחנו רוצים לדבר על שאלה מעניינת, והאם באמת כדאי לרוץ בתחרות עם נעלי קרבון?
גם השאלה באיזה תחרות. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני מפריד בין מרתון הקי נגיד לבין מרתון ואיש ברזל. כי במרתון נקי גם בן אדם רץ מהר יחסית, כן, אליו, וגם בן אדם רץ על רגליים טריות, על מאגרי גליקוגן מלאים, ואתה יודע, הדינמיקה היא שונה מאוד מאשר ריצה באיש ברזל. ריצה באיש ברזל, אתה יודע, למשל השיקול של השיקוך, שאתה רץ על רגליים עייפות, הוא הרבה יותר גדול. המסלולים במרתון נקי, עוד פעם, אם אתה רץ מרתון בירושלים אז לא, אבל אם אתה רץ מרתון מהיר, אז בדרך כלל המסלולים הם מאוד נוחים ואתה יודע, מישוריים והכל. אבל אם אתה רץ באיש ברזל, הרבה פעמים המסלולים לא כאלה, למשל בהוואי המסלול הוא ממש לא מישורי, הוא מסלול קשה, ואנחנו יודעים מה קורה בירידות עם הארבע ראשי, והשיקוך הופך להיות פתאום מאוד משמעותי. חלק מנעלי הקרבון, השיקוך שלהם הוא לא משהו. הם נעליים מאוד יעילות, אבל הם יעילות בעיקר אם אתה רץ יחסית מהר, בעיקר אם אתה בן אדם יחסית קל. ולפעמים אני חושב שאנשים ממהרים לקנות נעלי קרבון, הכי טובות שנחשבות, הכי יקרות, הכי לא יודע מה, ולא בטוח שתמיד זה הנעל הנכונה ביותר עבורם, בהתאם ליכולת שלהם, ואולי גם אפילו יותר ספציפי, בהתאם למסלול עצמו. למשל, אני חושב שבאיסרמן, בגלל הירידה, יש שיקולים אחרים, מבחינת שיקוך בנעליים והכל, בהשוואה נגיד, נגיד מה שהיה בטבריה, שאומנם גם לא היה מסלול מישורי, אבל לא היה את הירידה הארוכה הזאת, מהרי אלת, באחוזי שיפוע האלה, שאתה דופק את הרגליים ברצפה, ואחר כך אתה רוץ עוד איזה 30-32 קילומטר למטה, על רגליים שכבר ספגו 180 קילומטר לא קלים באופניים, בקור. אז אני חושב שאנשים אוטומטית רצים לנעלי קרבון, עוד פעם הכי קלות שיש, הכי נחשבות, כאילו הכי מהירות, ואולי באמת זה הבחירה הנכונה אם הם היו רצים מרתון נקי, אבל לא בטוח שזה הבחירה הנכונה עבורם למרתון ואיש ברזל, לעומת או נעל עם שיקוך רגילה, או היום יש לכל חברה כמעט נעל שהיא עם, נקרא לזה, רפידה שהיא לא קרבון, כלומר פלטה שהיא לא קרבון, אלא היא פלטה מפלסטיק כלשהי.
או ניילון מסוים, יש כל מיני דברים.
כן, ניילון, פלסטיק, כן, זאת אומרת, ולפעמים אולי זאת הנעל הנכונה לאנשים מסוימים, אתה מבין? כאילו, אנחנו יודעים שנגיד לסקוני יש את האנדרופין פרו, שהיא קרבון, אבל יש להם את האנדרופין ספיד, שהיא לא קרבון, אבל יש לה רפידה, יש לה כאילו פלטה, מאיזשהו ניילון או פלסטיק, ואני עכשיו רץ באוקה מח איקס, שזה גם אותו דבר. עכשיו, זה נעל עם המון שיכוך, יש הרבה קפיציות, אבל וואלה, אני חושב נגיד לאיסרמן, זה יכול להיות נעל ממש טובה להרבה מאוד אנשים, ולא בטוח שדווקא הרוקט איקס היא הנעל הנכונה, למרות שהיא טובה לדן אלתרמן, לניר רייכמן, כאילו לאנשים שרצים 3 שעות באיסרמן, והם רצים מאוד יעילים ומהירים וקלים וזה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנשים, אתה יודע, ממהרים לחשוב שנעל קרבון היא הנעל הכי טובה עבורם, לא משנה מה המסלול, מה התחרות והכל, ולא בטוח שזה תמיד ככה.
כן, אז זהו, אני אחזק את מה שאתה אומר, כי יש לי בבית כמה סוגים של נעליים כאלה, וגם יש לי נעלי אימון קפיציות. אני כן יכול להגיד על דווקא כמה מהנעליים שהכי נחשבות מבחינת נעלי קרבון לתחרויות. ניקח נניח את הנייקי, אני יכול להגיד שפחות בנייקי אלפא פליי, שזה כאילו הנעל, אני יכול להגיד שאני רץ עם זה, בואו נגיד קודם כל ללכת עם זה, זה משהו בכלל לא... זה אפשרי, כי הלכתי, כן? אבל בואו נגיד שמבחינת טכניקה שאני רץ איתה, זה לא באמת מרגיש לי נוח, זה לא מרגיש לי טבעי. זה סופר קפיצי, זה סופר מהיר, כי עובדה זה מהיר. אתה יודע, אני רואה את השיפור הזה במהירות, על אותו קצב אני רץ בפחות דופק, אבל בטכניקה, אני חד משמעית יכול להגיד שזה לא זה. זה בטוח לא הנעל שהכי מתאימה לי, מבחינה, לא יודע, ביומכניקה נכונה, כן? אבל, ולעומת זאת, יש לי נעל לאימונים כזאת, שגם גם שאני רץ איתה, אני גם, בוא נגיד ככה, בקצבים, בסופו של דבר אני רואה שאני באותם קצבים. אבל איפשהו בראש, אתה אומר צריך, מה, אני ארוץ עם הנעל אימונים בתחרות? זה, אתה יודע, זה לא מסתדר. אז יש פה גם קטע מנטלי מאוד חזק.
תשמע, התשובה היא לפעמים כן. אני ב-2018, אני חושב, זה היה הוואי האחרון שלי, רצתי עם אוקה קליפטון, שזה הכי נעל אימונים שיש. נדמה לי קליפטון 5 זה היה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו אני בסוף הגעתי עם מסקנה שעדיף לי נעל עם יותר שיקוך, שגם ככה אני לא ירוץ מהר יחסית, ואני הבנתי שכל הפאונדינג הזה, כל הפעמים שהרגל פוגעת ברצפה, במסלול בהוואי, שהוא לא קל, אם אתה יודע, רולינג הילס וזה, בסוף ביומכנית הרגל שלי פחות התעייף עם נעל עם יותר שיקוך, ובסוף בחרתי בנעל שלכאורה היא כאילו פחות תחרותית. אבל שוב, מה התחרות, מה המסלול, מה התנאים, אתה מבין?
נכון, נכון, יש פה הרבה מאוד פרמטרים שבסוף, אתה יודע, משתכלים לגדי ההחלטה, כן? אבל זו החלטה אמיצה בסוף, לא ללכת על הנעל קרבון, אתה יודע, המפוצצת.
הכי נחשבת, הכי יקרה, הכי כאילו, כן.
בדיוק, בדיוק. ואגב, אני חושב שלאט לאט אנחנו כן מתחילים לראות אנשים לפחות או לא רצים בנעלי הקרבון הסטנדרטיים, וגם במקצוענים אפשר לראות שגם הם, אתה יודע, מתחילים לבחור לפחות מקצוען שלא מחויב לאיזושהי חסות מסוימת, אתה רואה בחירות מעניינות.
נכון, נכון, דיברנו על זה גם בימים האחרונים, שפתאום ראינו כל מיני דברים, אתה יודע, שהפתיעו אותנו, את המקצוענים. בוא נראה מה יהיה בשבת, בוא נראה איזה מקצוענים ירוצים, איזה נעליים.
כן, זה משהו שתמיד מעניין לראות, אבל סתם, אתה יודע, זה משהו שככה לפתוח את הראש ולחשוב עליו לתחרות הבאה, לכו תדעו, אולי תפתיעו את עצמכם.
ושוב, במיוחד רלוונטי, אני חושב, לאיסרמן, במיוחד מי שעושה מלא.
כן, אחלה. טוב, עכשיו נראה לי שהגיע הזמן ככה לעבור קצת לשאלות. אז אוקיי, השאלה הראשונה שלנו משיר הוורד, ששאלת תזונה, והיא שואלת ככה, במרתון של 3 שעות ו-50 דקות, היא שואלת אם גם צריך לדעתנו לצרוך כ-60 גרם פחמימה בשעה. זה אומר שבעצם היא צריכה לרוץ עם משהו כמו 11 ג'לים, של, פה היא אומרת של גור, שאלה זה נשמע מוגזם, שאני מסכים שזה באמת נשמע הרבה. היא אומרת שהיא רצה עם 44 גרם לשעה, שזה 2 ג'לים בשעה, והרגע שזה לא מספיק. ושואלת, האם זה באמת הכמות שרצוי לצרוך, או כאילו, או שמה, מה, מה בעצם אפשר לעשות כדי לדחוס איכשהו יותר את, את כל הפחמימות האלה, באיזושהי אריזה, או איזה צורה בעצם לארוז את זה, שכן יהיה אפשר לדחות עם כל מה שצריך. וזהו, בוא נדבר על זה קצת.
תראה, יש פה כמה נושאים. אחד הנושא, נקרא לזה המקצועי, נקרא לזה תזונתי. והשני, השאלה השנייה זה השאלה הטכנית, כאילו. איך לוקחים את זה, אוקיי? אז צריך להפריד רגע בין השאלות האלה. בגדול, האם היא צריכה לצרוך 60 גרם פחמימה לשעה? בעיניי כן. אם היא יכולה, כן. אם יש לה, אם היא מרגישה שזה יורד לטוב בגוף, אז התשובה היא בעיניי כן. עוד פעם, בוא נניח אישה ששוקלת סביבות 55-60 קילו, אז אנחנו בדרך כלל רוצים באזור ה-1 גרם פחמימה לכל קילוגרם משקל גוף לשעה, שזה אומר בדיוק 60 גרם פחמימה לשעה, אצל מי ששוקלת 60. היום כבר עם כל ההרכבי פרוקטוז החדשים בג'לים ובמוצרי תזונה, אפשר כבר להגיע ליותר מ-1 קילוגרם, 1 גרם פחמימה לכל קילוגרם משקל גוף, אפשר כבר להגיע ל-1.5 וכדומה, אבל התשובה היא בעיניי כן. בגדול, ככל שבאנם מצליח לתדלק יותר קלוריות במהלך תחרות כמו מראטון, וזה עדיין יורד לו טוב בגוף, כלומר מתעכל לו טוב ולא עושה לו בעיות, לא בבטן, לא בחילות וכדומה, הוא יוכל לרוץ יותר מהר, פשוט. יותר דלק נכנס למערכת, המערכת עובדת יותר טוב, המערכת עובדת יותר טוב, אתה יכול לרוץ יותר מהר, לשמור על מאמץ יותר גבוה, ולכן לקצר את המאמץ, כי בסוף אתה צריך לחסות 42 קילומטר. אז אם אתה מצליח לרוץ יותר חזק או יותר מהר, אתה פשוט תגיע לקו הסיום בפחות זמן.
אני חייב להגיד שאתה אומר את זה, זה נשמע כאילו להכניס את כל הדבר הזה לגוף, זה דבר קל.
אז זהו, זה בדיוק העניין שלו. יש אנשים שקל להם מאוד, ויש אנשים שיותר קשה להם. יש אנשים שצריכים למצוא בדיוק איזה ג'לים עובדים להם וכדומה, ויש אנשים שלא משנה מה תיתן להם, הם סבבה עם זה. בכל מקרה, חייבים לתרגל ולהרגיל את הגוף לדבר הזה. אחת הטעויות שאנשים עושים זה עושים נגיד את כל הריצות הארוכות שלהם בהכנה למרתון עם מעט מאוד קלוריות, לפעמים בלי קלוריות בכלל, ואז במרתון רוצים לצרוך 60 גרם פחמימה נגיד לשעה, שזה 240 קלוריות, ולא מבינים למה הגוף לא סופג את זה ולמה הגוף לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה כי גם לא ניסית את זה ולא תרגלת את זה וגם לא בדקת אם הוא מקבל את זה באימונים. עכשיו זה נכון לא רק למרתון, זה נכון גם לאיש ברזל או לאפיק ישראל או לאיזשהו, כל מאמץ ארוך שלא נעשה. אז כמובן צריך לתרגל ולנסות ולבדוק וגם לתרגל איך סוחבים. זאת אומרת אם בן אדם מגיע למצב למסקנה שהוא צריך 10 ג'לים לקחת עליו למרתון, אז הוא צריך לחשוב איך הוא לוקח את העשרה ג'לים.
איך הוא לוקח?
למשל, בביגוד מסוים יש בבגדים מסוים יש כיסים. למשל, בחולצות טריאטלון יש כיסים גם בחולצה או בגב, או איך שלא נקרא לזה. ואם לא, אז בחגורה. או חגורת ג'לים כזאת, היא חגורת מספר שיש לה מין בעצם
מין גומיות כאלה בצד, נכון? אני חייב להגיד שבכם לא התחברתי לזה, כן, זה הגומיות האלה.
כן, בסדר, אני מבין מה אתה אומר, או פשוט לרוץ עם איזה חגורה שיש לה פאוץ' ואתה שם נגיד 4-5 ג'לים בפאוץ' הזה, נגיד עוד 4-5 ג'לים בכיסים במכנסיים, וגם פתרון שאני חושב שגם אתה ואני עשינו בעבר, אני התחלתי מרתונים בעבר עם ג'ל בכל יד.
כן, ביד.
אוקיי? נכון. כן, כן. אתה יודע, לפעמים אני אומר, את השני ג'לים הראשונים, אני רץ איתם ביד, ואני נפטר מהם, נגיד, סם, הג'ל הראשון, לא יודע, אחרי חצי שעה, והג'ל השני אחרי שעה, אז סבב, רצתי את השעה הראשונה עם שני ג'לים, או לא יודע, הראשון אחרי חצי שעה, השני אחרי 50 דקות, לא משנה, כאילו, שני הג'לים הראשונים לקחתי בידיים. וגם זאת גם אפשרות בעיניי, ולכן בסוף צריך להחליט כמה קלוריות אתה רוצה לשעה, ואז לראות איך אתה לוקח את זה. אבל לוותר על קלוריות, כי אין לך איך לקחת את זה, בעיניי זו טעות.
כן, אני... טוב, זה בטוח שזה טעות. זה... על זה אני חושב שאין שום ויכוח. אבל אני סתם פתאום חשבתי על זה, שגם בחיית הסחיבה של הג'לים, זה שונה בין מרתון לנקי למרתון ביש ברזל. כי בכל כאילו נראה לי במרתון נקי, זה לפחות בהתחלה יותר קל לסחוב את זה נח בידיים, אבל ביש ברזל נניח, לצאת עם הג'לים בידיים, זה קצת יותר מורכב, כי אתה כאילו בא יותר עייף. לפעמים, אתה יודע, כל דבר קטן כזה יכול להציק, אני חושב שבאמת פאוץ' כזה, או זה הדרך הכי טובה. פאוץ' וגם, אתה יודע, הרבה רצים בגדים צמודים או טייץ, גם לשים את זה מתחת לגומיות של הטייץ וכל מיני כאלה טריקים, זה גם עובד אחלה.
כן, לגמרי, וגם, תשמע, הרבה תחרויות יש ג'לים במסלול. עכשיו, נכון שלא תמיד אתה יכול לבנות על זה, תלוי בתחרות. וגם תלוי מה המוצר שמחלקים, והאם בדקת שהוא עובד לך ואתה מתחבר אליו והכל. אבל אני יכול להגיד לך שאני אגיד לי, באיירון האחרון שעשיתי, ירדתי לריצה, אני חושב עם איזה 3-4 ג'לים, וכל השאר לקחתי מהתחנות כאילו. אז כמובן, הכרתי את הג'לים ובדקתי, וגם אני יורד לריצה, בוא נגיד, בזמן שאני יודע שעדיין יהיו ג'לים בתחנות, ומי שנגיד יורד לריצה, לא יודע, אחרי 10 שעות, יכול להיות שכבר הוא פחות... יכול לסמוך על זה, תלוי עוד פעם בתחרות, אבל זה גם, אתה יודע, אפשר לקחת את זה גם כאפשרות, לקחת תזונה מהתחנות. ובתחרויות מסוימות מותר לך גם ספיישל נידס, כלומר מותר לך לקבל עזרה חיצונית ממישהו, למשל באיסרמן, מותר לך לקבל עזרה חיצונית, אז אם יש לך מישהו שעומד שם ונותן לך ג'לים, אז אתה בכלל מסודר, אין לך בעיה. אז עוד פעם, זה באמת תלוי באירוע.
אגב, סתם אנקדוטה, אני כן חושב שצריך להגיד ש... לא לקחת ג'לים שלא ניסיתם קודם. אני יכול להגיד, כאילו, סתם מניסיון, סתם אנקדוטה שנזכרתי, הייתה איזו תחרות, חצי איש ברזל שעשיתי בחול לפני הרבה שנים, ואתה יודע, בחצי איש ברזל גם דברים כאלה, כאילו, אתה פחות יכול להיפגע מזה, אבל לקחתי מין ג'ל כזה, אני זוכר, פאובר פסיפלורה, על הדרך, בריצה, ושמע, אחרי שלכנסתי את זה, אני לא נעים להגיד, אני כמעט הקטי. כאילו, אתה יודע, אמרתי, כאילו, מה יכול להיות? אבל יכול להיות. עדיף לא לקחת דברים שלא לא רגילים.
כן, גם ג'לים, גם כאילו איזוטוני, זה לפעמים זה ריזיקה. שוב, וגם זה מאוד אישי, יש אנשים שלא משנה מה תתן להם, מכניס את זה לבטן שלהם והם יהיו סבבה, ויש אנשים שיותר רגישים בעניין הזה.
אחלה, טוב. נעבור לעוד שאלה משירה, הפעם לגבי השחייה. היא אומרת שהיא כרגע רק רצה ורוכבת, ורוצה להתפתח יותר לכיוון השחייה, לעשות טריאטלונים, להיכנס לתחום. היא שומעת הרבה על הקורס של TI, והיא שואלת אם בכלל אין לה שום רקע בסגנון חתירה, האם אנחנו חושבים שזה משהו שמתאים כבסיס להתחיל ממנו, או שאנחנו ממליצים משהו אחר.
מה אתה אומר?
מה אני אומר? Okay. אני חושב שזה אחלה משהו להתחיל ממנו, זה אחלה בסיס. קודם כל, אתה יודע, משהו שיכניס אותך לשחות בסגנון, אתה יודע, שאתה שוחה איתו בתחרות, להקנות ערכי בסיס מסוימים כאלה, אתה יודע, טכניקה, איך עושים את זה. אני חושב שזה אחלה, לא יכול להיות שום דבר רם בזה. אני חושב שלטווח הארוך יותר דווקא, ככל שאתה מתקדם בזה יותר, אני חושב שאולי זו שיטה שפחות מתאימה לפחות למישהו שרוצה להיות יותר תחרותי, אבל בשביל לשרוד את המרחק ולסיים את זה, אני חושב שזה ממש אחלה.
מסכים איתך. אני מהניסיון שלי, הרבה אנשים שהיו, נקרא לזה, לא שחיינים, או לא ידעו לשחות, או לא ידעו לשחות חזירה, ו... עשו קורס TI, אז אתה יודע, מתוך כמה שבועות התחילו לשחות חתירה ושוחים סבבה. מה שכן, אנחנו יודעים שהסגנון הזה הוא, יש לו איזה דינמיקה מסוימת, איזה מקצב מסוים, שאצל רוב האנשים זה די איטי. זה מאוד יעיל, זה מאוד אפקטיבי, זה גם נראה טוב, אבל זה בדרך כלל לא מהיר. עכשיו, יש אנשים שלקחו את הדבר הזה וכן הצליחו לשחות מהר. אבל בדרך כלל אני ממליץ לאנשים לעשות קורס TI, ואז להתחיל להתאמן בשחייה, אחרי שהם כבר יודעים לשחות, ולא להתעקש לשחות לגמרי, נגיד יד רודפת יד או דברים כאלה, אלא פשוט לחשוב איך הם שוחים כמה שיותר מהר. ולכן אני חושב ש-TI זה אחלה אמצעי. זאת לא מטרה, זה אמצעי.
כן, כי עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אני מכיר מישהו ששוחה TI, ששוחה שחיין מטורף. נכון, יש כאלה ששוחים מאוד מהר בשיטה הזאת. סטטיסטית, אם מסתכלים על זה, זה לא מספיק אנשים, דעתי, לפחות מה שראיתי. נכון, יש כל מיני כוכבים כאלה, אבל כמו שאמרנו, לדעתי זה לא משהו ש... אתה יודע, לפחות תחרותית.
אני חושב שאנשים הרבה פעמים מדברים על TI כעל סגנון שחייה. אני אומר, חבר'ה, יש חזה, חתירה, גב ופרפר. יש ארבעה סגנונות שחייה. אין סגנון שחייה חמישי שנקרא TI. TI זה חתירה, אוקיי? זה פשוט חתירה עם דגשים מאוד מסוימים, שזהו, זה לא סגנון שחייה אחר או חדש, בסדר? זה חתירה. חתירה עם דגשים ודינמיקה מאוד מסוימת, באמת, שהיא מאוד אפקטיבית לאנשים מבוגרים שרוצים ללמוד חתירה, בסדר? אז אני לא אומר אנשים שוחים TI, אנשים בעיניי לומדים TI, ואחר כך הם שוחים חתירה. בסדר? הם לומדים חתירה בדרך TI, ושוחים חתירה, הם לא שוחים TI, כאילו ככה אני אקרוא לזה.
אני מסכים מאוד עם מה שאמרת. סבב, אני אעלי נסכם את זה בזה.
הייתה עוד שאלה שהגיעה לגבי האם כדאי לשנות את התזונה בהתאם לעונות השנה. אוקיי, עכשיו שאנחנו כבר ככה סוף אוקטובר, בוא נגיד אנחנו כבר בסתיו ממש, גם מרגישים את זה במזג אוויר, אז האם צריך לעשות שינויים מסוימים בתזונה? מה אתה אומר?
לא, אני קודם כל חושב שבטוח צריך לעשות איזה שהם שינויים בתזונה, אבל זה, שוב פעם, זה מאוד תלוי ביום שאתה יוצא ומה, אתה יודע, כל יום לקחת אותו, אתה יודע, להתכונן אליו. אני חושב
רגע,
ש...
רגע,
אבל
בוא נדבר על תזונה כללית, עוד לפני התזונה לא, לא, בעניינים לא. תחום.
אז מבחינת תזונה כללית, אני חושב מבחינת הבסיס של התזונה, מבחינת הקלוריות שאתה מכניס, אני חושב שאתה צריך להמשיך להכניס אותם קלוריות. אני לא חושב שצריך להכניס פחות, בגלל שפתאום, לא יודע, אתה יכול להכניס יותר, כי המזג האוויר יותר נעים. אני חושב שמחירת קלוריות והאנרגיה שאתה צריך להכניס לגוף, צריך להישאר אותו דבר. כי הבן אדם בעצם שואל אם צריך, אני מניח שהשאלה פה שהוא בא לשאול, זה אם בתקופות שונות אני אולי יכול לאכול פחות, או שאני צריך לאכול פחות, אולי יותר נכון לאכול פחות. אני לא חושב, אני חושב שהגוף כל הזמן צריך אנרגיה, ו... אני פחות מאמין ב... להכניס פחות אנרגיה בתקופות, אתה יודע, כמו עכשיו נניח.
בסיס תראה, קודם או... קודם כל אני, רגע, יש פה כמה נושאים בעיניי, יש פה כמה שכבות של דיונים. ברמה הקונספטואלית, ההוליסטית, אולי אפילו נקרא לזה הקצת צינית, בדרך כלל כשעוברים מקיץ לחורף ומזג אוויר מתקרר, אני משתדל לעבור ליותר מזונות חמים ופחות מזונות קרים, בשביל לעזור לגוף להתחמם. אוקיי? אני מדבר כבר ממש בתוך החורף, ובטח ובטח אם אני נמצא במקום קר, או לא יודע, בישראל זה נגיד ירושלים, או מצפה רמון, או whatever, ובחול זה כמובן איפה שאתה נמצא. אז בוא נגיד, אני עובר מסלט למרק, אתה מבין כמובן? מירקות טריים, חתוכים, קרים מהמקרר, לירקות מבושלים, מחממים.
אתה ממש מדבר באופן כללי, הבנתי אותך, אוקיי.
כן, כן, כן. ובמקום לאכול, לא יודע, יוגורט עם גרנולה, זה דייסת שיבולת שועל חמה עם קינמון וכל מיני מחממים אחרים, כן?
רגע, אתה באמת עושה את זה?
כן, כן. אני עושה את זה גם באופן טבעי, כלומר, בחורף פחות בא לי לאכול סלט, יותר בא לי לאכול מרק. וגם, אתה יודע, נגיד פירות, פירות קרים, אני לא אוכל בחורף, כי גם אין פירות קרים בחורף. כלומר, הפירות הן בקיץ. אני לא אוכל אבטיח בחורף, או מנגו, או ענבים, אוקיי? אני אוכל בחורף, אם כבר פירות, אז פירות הדר, או דברים כאלה שהם לא מקררים, לא קרים וכדומה. אז זה קורה חצי באופן טבעי, חצי באופן מודע, חצי קשור באמת לעונות השנה והכל. אני חושב שזה דיון אחד. כלומר, אני כן משנה קצת את התזונה שלי, עוד פעם, זה קורה קצת באופן טבעי וקצת באופן מודע, מתוכנן והכל. כי אני חושב שאני מנסה לעזור לגוף שלי להתחמם ואתה יודע, לשמור על טמפרטורה והכל. אני חושב שחלק מהמחממים גם יש להם ערך מבחינת מערכת החיסון, ולכן אני משתדל לאכול אותם יותר, נגיד זנגוויל, דברים כאלה, אתה יודע, דברים חריפים, דברים מחממים, כאילו ג'ינג'ר מה שנקרא, והרבה תה וכל הדברים האלה, אני בחורף, אני על זה לגמרי. מבחינת קלוריות ופחממות והכל, אז זה באמת תלוי כמה אתה מתאמן והכל. היום מאוד מקובל לעשות פריודיזציה של קלוריות ושל פחממות בהתאם לתקופות בשנה, בהתאם לכמה שמתאמנים. כלומר, אם בן אדם עכשיו מתאמן 15 שעות בשבוע ושורף נגיד, לא יודע, 30 אלף קלוריות, כן, כולל הקלוריות במנוחה והכל, אז משהו אחר מאשר הוא מתאמן 5 שעות בשבוע ושורף הרבה פחות קלוריות גם במאמץ. במנוחה זה די דומה, אבל במאמץ. אז הוא צריך לאכול פחות, הוא יכול לאכול פחות, אחרת הוא יעלה במשקל, יעלה באחוזי שומן. אז אני כן חושב שאפשר לשחק עם זה, לא בהכרח קשור לעונות השנה, אלא קשור אם אתה מתכונן לתחרות, מתאמן הרבה, מתאמן פחות והכל. ככה אני רואה את זה.
אתה מדבר דווקא כאילו במסביב לאימון, נכון? אתה פחות מדבר עכשיו בהקשר של בתוך האימון עצמו, אתה מדבר בתקופה, כאילו בתקופות של השנה, מסביב לאימון. באימון עצמו אתה ממשיך לצרוך אותו דבר, או שגם שם צריך לשנות את הקלוריות?
בעיניי אותו דבר בגדול, בגדול אותו דבר. אני כן משנה לפעמים את סוג הקלוריות. אני אתן לך דוגמה. בחורף קל לי מאוד לאכול חטיף, אנרגיה. בקיץ, הרבה פעמים כשחם ואני מזיע ויש לחות ויבש לי בפה, אני מעדיף ג'ל ואיזוטוני וסוכריות, דברים שיותר קל לי להוריד בגרון. אז למשל, אני, נגיד, בתזונה שלי באיסרמן, היא שונה מאוד מהתזונה שלי בהוואי. גם אם כמות הקלוריות היא אותו דבר, ההרכב הוא יהיה שונה. אז זה כן. אני מאוד מקפיד בחורף לשים איזשהו טעם במים. לא צריך אולי הרבה מלחים, אז כאילו אתה לא חייב איזוטוני, כי אתה לא מזיע הרבה, אבל למדתי שבחורף, אם קר, לא בא לי לשתות מים. המים קרים והם מבאסים. לא בא לי להרים את הבקבוק ולשתות. אבל אם יש איזה טעם שאני אוהב, משהו לימוני קצת, או טעם ענבים, או משהו כזה, אז כיף לי לשתות, ויותר טעים לי, ויותר מתוק לי, ואני שותה יותר. אז דווקא בחורף, למרות שכאילו לא חייבים איזוטוני אולי כל הזמן, כי כאילו אתה לא מאבד הרבה מלח, אני כן מקפיד לשתות משהו עם טעם במים, עוד פעם, כדי שיהיה לי כיף לשתות, ואני אשתה מספיק.
כן. אני נדחה 100% בזה, אני גם מאוד אוהב את האיזוטוני בחורף, במיוחד בחורף. אחלה, אני חושב שזה ענה על השאלה, וזהו, נראה לי עם זה אנחנו נסיים את החלק המקצועי, ובואו נעבור בעצם לדבר על התחרויות. אז טוב, שמע, הסתברו לנו כבר פה מספר תחרויות נכבד, אבל יש כאלה שחייבים לדבר עליהם, כמו הספרטטלון לדוגמה. מה היה לנו שם?
כן, הספרטתלון, אתה יודע, זה תחרות מאוד משמעותית בעולם הסיבולת בעיניי הישראלי בריצה, במיוחד שבשנים האחרונות, אתה יודע, הרבה בזכות גלעד קראוז, יש כל שנה הרבה מאוד ישראלים שמצליחים לעשות קריטריון ולהשתתף בתחרות, וזה מאוד יפה לראות את זה. היום, אתה יודע, נבחרת ישראל או משלחת ישראלית לספרטתלון, היא כבר, אתה יודע, מחוברת בקנה מידה עולמי, מבחינת כמות המשתתפים וכדומה, וזה יפה לראות את זה. אני, אתה יודע, עוקב אחרי הספרטתלון בעשר שנים האחרונות, בערך מ-2014, כי אז הכנתי בזמנו את אריאל, שעשה, הפעם הראשונה של אריאל הייתה ב-2015, וגם הייתי איתו שם, וזה יפה לראות את זה, את האבולוציה הזאת, כמו האבולוציה של הוואי באיש ברזל, שאתה פעם היה ישראלי אחד, שניים וזה, והיום, אתה יודע, בהרבה פעמים יש לא מעט, וגם התוצאות השתפרו והכל, וגם הייתה תוצאה מאוד בולטת בספרטתלון, תוצאה ישראלית מאוד בולטת, השנה של רועי יהודה, שעשה, אם אני זוכר נכון,
25 שעות, משהו כזה, משהו
26 שעות, 26 שעות, כן, ושמע, זה מאוד מאוד יפה. שיפר את התוצאה הכי טובה אי פעם של ישראלי בכמה שעות. נכון שקשה להשוות שנים, ואתה יודע, חום, לא חום, זה... ספרטתלון זה כמו הוואי, יש שנים שממש חם, יש שנים שחם נורא, ופעם בהרבה שנים יש איזו שנה חריגה, הייתה גם שנה אחת שהיה סופה וחורף ממש וזה, אבל זה לא קורה הרבה. וזה יפה לראות את זה, יפה לראות את זה מהצד, עוד פעם, אני לא מכיר אותו באופן אישי ולא... מחובר לספרטתלון, אתה יודע, כמו שאני מחובר אולי לאיש ברזל, אבל אני כן עוקב אחרי כל שנה אחרי הספרטתלון, גם מבחינת כמות הישראלים, כמה מסיימים, וגם, אתה יודע, התוצאות שעושים, יש גם נשים שעושות, וזה מאוד מאוד יפה לראות את האבולוציה הזאת של החלק העליון של האולטרה מרתון הישראלי בכביש. אתה יודע, האולטרה מרתון זה ענף שמתחלק בעצם לאולטרה מרתון כביש ואולטרה מרתון שטח, כל ה-UTMB וכדומה. אז אתה יודע, זה שני ענפים קצת שונים. אז אני ככה משתדל לעקוב וזה יפה לראות את זה.
שמע, מגניב, ואתה יודע, עם כל תוצאה כזאת שמישהו משפר ככה, זה עוד תקרת זכוכית כזאת שמתנפצת, ועם זה מגיעים עוד ועוד אנשים. אז באמת מעניין לראות, לפחות, אתה יודע, לפחות בישראל, לאן זה לוקח אותנו שנה הבאה אפילו. יפה.
לגמרי.
טוב, בוא נדבר על הנושא הבא, שזה, בוא נגיד ככה, פה כתבנו בנושא גומז פורש, חוויר גומז, אבל בוא נדבר על ספורטאים בעצם, שלא יודעים מתי, בעצם מתי להגיד שזהו. שהקריירה שלי נגמרה, ואני רוצה לפרוש בכבוד. אז היה לנו בעצם את חוויר גומז, שספורטאי סופר מאותר, לא יודע, סלבריטי בספרד, בטריאטלון, כן? שבעצם סוף סוף תלה את הנעליים. יש עוד ספורטאי בעצם?
חמש שנים, רק שלא הודיעו לו. שכחו להודיע לו, הודיעו לכולם חוץ מלגומז.
ממש ממש ככה. זהו, תראה, הוא גם היה רשום השנה כחלק מהסבב של ה-T100, שזה גם היה קטע הזוי, אתה יודע, כולם הרימו גבה ואמרו, מה הוא עכשיו קשור לזה? גם, תשמע, הוא גם לא ילד, אני חושב בן 42, אני חושב משהו כזה, לא? אני... כן, ואתה יודע, הוא לא זינק לאף תחרות השנה, בעבר ראינו שגם כבר שנים הוא לא, אתה יודע, אם פעם חשבנו שיהיה אחד הכוכבים הכי גדולים אתה יודע, בתחום המרחק הארוך, כי אתה יודע, בקצר הוא שלט ביד רמה, בוא נגיד הוא לא הצליח לעשות כאן יותר מדי, ולאט לאט אפילו דרך על זה בשנים, לפחות השם שלו, אתה יודע, שמענו אותו פחות ופחות בשנים האחרונות, ואם הייתי שואל כנראה מישהו שפחות מחובר לתחום אם הוא עדיין מתחרה, אז אני כנראה שאף אחד לא יודע להגיד לי אפילו.
גומז הוא אחד הטובים בענף הטריאטלון ever. אוקיי, הוא בטופ 10, אולי אפילו בטופ 5 של הטריאטלטים הכי טובים בהיסטוריה. יש שיגידו שהוא אולי הוא הכי טוב בהיסטוריה, או בוא נגיד יחד עם בראונלי, פרודנו, לא יודע, מרק אלן, כל אחד מה שהוא יגיד. ואתה יודע, השנים האחרונות לדעתי היו עצובות בעיניי לראות אותו, הולך ודועך, והוא לא מצא את עצמו במעבר מהמרחקים הקצרים למרחקים הבינוניים, ובטח לא למרחקים ארוכים, אתה יודע, לא עשה שום דבר אמיתי באיש ברזל. וחבל, אתה יודע, אני חושב שהרבה ספורטאים, זה קשה לפרוש, זה תהליך מאוד לא פשוט, אבל אתה יודע, אני חושב שהוא היה צריך לפרוש כנראה לפני כמה שנים. אני חושב שיאן פרש כמעט בזמן, אולי גם היה צריך לפרוש קצת לפני. בראונלי, הוא צריך להצטרף ליאן ולגומז, כי הוא באמת, אתה יודע, בן אדם, אתה יודע, שתי מדליות אולימפיות, זהב, באמת עשה דברים מדהימים, אתה יודע, היה אלוף העולם בסבב, היה באמת אחד הטריאטלטים הכי טובים ever, אבל אתה יודע, הוא כבר לא שם. ואנחנו רואים את זה בעוד ענפים. אני לא מצפה מספורטאי לפרוש בשיא, אבל אני הייתי רוצה שספורטאי יפרוש כשעוד הלגאסי שלו הוא מאוד משמעותי, והוא עדיין טוב, ואתה יודע, לא מושך ומושך ומושך ומושך, אני, אתה יודע, ככה אני רואה את זה, וגומז בעיניי משך הרבה יותר מדי.
כן, ואני חייב להגיד, אתה יודע, אנחנו כאן כאילו צוחקים על זה וזה, אבל כמו שאמרת, מדובר בספורטאי מדהים, וגם ספורטאים מדהימים שהזכרת כאן, ופשוט מבאס לנו שאתה יודע, שהם מגיעים למצב הזה. זה העניין. כן. טוב, ובואו נראה, בואו נעבור עכשיו לאחד שבעצם כמעט בעצם עזב את הטריאטלון ועבר להיות רוכב פרו, שזה קריסטן בלומנפלד. בעצם אלוף העולם גם לשעבר, אלוף אולימפי, שעכשיו נראה אותו עוד יומיים בקונה. שמע, זה דווקא אחד הדברים היותר חכמים דעתי שהוא עשה, ירד מעניין הרכיבה, להיות רוכב פרו-טור.
כן. בלומנפלד לפני כמה חודשים הודיע שהוא עובר לאופניים והוא רוצה לזכות בטור דה פרנס, והוא עובר יחד עם המאמן, עם המאמן הנורווגי המפורסם, ובעצם לפני כמה שבועות, לפני שבועיים, הוא הודיע שהוא עושה רוורס, בעקבות הכישלון שלו בפריז, במשחקים האולימפיים. הוא ממשיך בטריאטלון לפחות עד לוס אנג'לס 2028, והוא כרגע משהה את כל העניין הזה של לעבור להיות רוכב אופניים בפרו-טור. המאמן שלהם כן הולך להיות מנהל מקצועי של קבוצת פרו-טור, סליחה, של קבוצה בסבב השני, קבוצת קונטיננטה לדעתי, אבל הוא לא, ואנחנו נראה אותו בהוואי בשבת הקרובה, ונראה אותו ממשיך כנראה לרדוף אחרי המדלת זהב האולימפית בלוס אנג'לס, יש לו מדלת זהב אולימפית אחת מ-2021 בטוקיו, והוא הגיע 12 בפריז, ועכשיו הוא ימשיך לנסות.
כן, האמת שאני סופר שמח שהוא חוזר, כי אתה יודע, זה שוב פעם מערבב את הכל, מוסיף עוד הרבה עניין, ביוחד אחרי שראינו את ההופעה שלו בפרנקפורט, אתה יודע, דיברנו על זה כבר כאן, אבל אתה יודע, זה מערבב את כולם, ואני מחכה כבר לראות את התחרות. אוקיי, אבל לפני שבאמת נגיע לדבר על התחרות הגברים, בואו נדבר על, בעצם היה לנו גם את האליפות העולם בנשים. בצרפת, בניס, אמרנו שנה, זה התחרות מתחלפות, שנה שעברה הגברים היו בניס, הפעם הנשים, והגברים בהוואי. בואו נדבר על התחרות שהייתה.
קודם כל, המסלול בניס הוא מאוד שונה מהוואי. השחייה היא נגיד די דומה, שחייה במים פתוחים בים, כלומר לא אגם או משהו, אז אתה יודע, בדרך כלל יש יותר צ'וב, והשחייה יותר מאתגרת והכל. באופן מפתיע היה חליפות, חשבנו שהמים יהיו חמים ולא יהיו חליפות. הרכיבה היא סופר מאתגרת, רכיבה ממש הררית, רכיבה מאוד קשה, גם פיזיולוגית וגם טכנית, כלומר זה נותן יתרון בדרך כלל מאוד גדול למקומיים ולאירופאים על פני האמריקאים והאוסטרליים וזה, שיש להם פחות קירות עם מסלולים כאלה שדומים לאלפים או לדולומיטים או לפירינאים, מסלולים מאוד הרריים עם ירידות מאוד מורכבות מבחינה
טכניות.
טכנית והכל.
כן.
כן. והריטה בניס היא שטוחה מאוד, היא יכולה להיות חמה, אבל היא לא חמה קיצוני, זה לא הוואי, היא מאוד מישורית. כלומר, הריטה היא יחסית מאוד קלה, מאוד נוחה, אולי אפילו מישורית מדי במידה, כי אין לך שום דבר ששובר את הקצב קצת, ואתה לא משנה כמעט את המנח של הגוף, את השרירים והכל. חשבנו שהמועמדות הבחירות לניצחון, יהיו מן הסתם אניוג, שהייתה אלופת העולם. חשבנו
לוסי?
שתהיה צ'ס דארו, שהייתה אלופת העולם. חשבנו שלוסי, שהייתה אלופת עולם, הם יהיו בטוח השלוש האלה. חשבנו שלאורה פיליפ תהיה מקדימה, וככה היה. ובעצם ארבעת אלה, וחשבנו שקייט מתיוס גם תהיה פקטור מאוד משמעותי. אני קיוויתי שתנצח, לא חשבתי שהיא בהכרח תנצח, אבל מאוד קיוויתי שתנצח. ובסופו של דבר לוסי ברגע האחרון החליטה לא להתחרות, היה לה איזה כאב, איזה פציעה, משהו לא לגמרי ברור, אני חייב להודות. אניוג היה לה תקלה די בתחילת הרכיבה, היה לה איזה פאנצ'ר שהסתבך והרכב הטכני היה קצת קדימה כבר וזה, בסופו של דבר היא נאלצה לפרוש, ממש בתחילת הרכיבה. ונשארו שלוש המועמדות הבחירות לניצחון, והם הגיעו 1-2-3. כלומר, הבחינה הזאת היה די משעמם, כי שלושת אלה שהם נשארו על המסלול מתוך החמש בחירות, נקרא לזה, באמת הגיעו 1-2-3, שאולי הרביעית הייתה הפתעה, אמר ג'ואנל פייר, שלא כל כך הכרנו אותה, הצרפתייה, וגם החמישית הייתה סוג של הפתעה, אפשר להגיד, אבל היה תחרות מהבחינה הזאת די משעממת.
רגע, אני לא מסכים איתך, דווקא להם לא הם משעמם, כי גם היה שם מכוניות על המסלול, יש תמונות בעצם. יש תמונות עם פשוט מכוניות שהצרפתים כנראה לא כל כך ממושמעים ודי עצבניים שסוגרים להם את הכבישים. אז כן, אני חושב שזה בתוספת בעצם הירידות, אתה יודע, אתה רואה איך זה מצטלם, עוקב אחרי השידור, שמע, שם ירידות, אתה יודע, אתה אומר טכניות, אבל כשאתה רואה את זה, זה די מטורף, אתה יודע, אתה גם בטירוף של התחרות, לא להתרסק שם זה גם מיומנות.
לא, אני מסכים איתך, אני אומר, הייתה תחרות די משעממת מהבחינה הזאת שהפערים בין הראשונות היו גדולים. לא היה איזה פייט עד לשער הסיום, אתה מבין? בסופו של דבר מה שקרה, לאורה פיליפ רכבה עם קייט מתיוס ומרג'נלי פייר, בוא נגיד, את השליש האחרון באופניים. הם ירדו לריצה בגדול די ביחד. קייט מתיוס ולאורה פיליפ רצו ממש ביחד בהתחלה, ואחרי זה לאורה פיליפ פתחה על קייט מתיוס. וזהו. זאת אומרת, אחרי חצי מהמרתון, אמרנו, טוב, אם לא יקרה משהו דרמטי ללאורה פיליפ, אז היא ניצחה. אם לא יקרה משהו דרמטי לקייט מתיוס, היא כנראה תהיה שנייה, ואותו דבר צ'לסי סודרו, אבל הם היו בפערים די גדולים. ואז האמת קרה משהו די דרמטי לקייט מתיוס, שזה היה יפה לראות את זה. היא התחילה לחטוף התכווצויות די קיצוניות ברגליים, והיה מאוד יפה לראות איך היא מתמודדת עם זה, גם טכנית ופיזיולוגית, אבל גם מנטלית. היא עברה להליכה כמה פעמים, יצרה בתחנות תזונה, והיה נראה שהיא גיים אובר. בסופו של דבר, היא התאוששה מזה, ניהלה את המשבר מאוד יפה, או את המשברים, ועם כל ההליכות שלה וכל העצירות שלה, נדמה לי שהיא עדיין רצה 2.51 או משהו כזה, שזה מדהים לראות את זה. וזה היה שיעור מעניין, אתה יודע, אנחנו שוב גם כמתחרים, אתה אומר, תשמע, גם כשאתה נדמה לך שקרה משהו דרמטי והלכה לך התחרות, לא הלכה לך התחרות, תנהל את זה נכון, תתמודד, יש מצב שהכל בסדר, ובסופו של דבר היא גם צריכה לסיים שנייה, שזה מאוד יפה.
חייב להגיד שזה, אתה יודע, ראיתי הרבה תחרויות, זה דבר, היה אחד היותר נדירים בקטע הזה של ההתאוששות, כי כמו שאמרת, בדרך כלל לא חוזרים מזה, לא ככה.
לאורך השנים ראינו ספורטאים מנהלים את זה, אבל זה היה אחד באמת משמעותי ויפה. ושוב, פעימה שנייה באליפות העולם, בטוח שזה מכובד מאוד.
כן, אגב, סתם, אתה יודע, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אתה יודע, גם אמרת כאילו שהייתה תחרות יחסית לא מעניינת בגלל הפערים, אבל אתה יודע, תמיד אנחנו מתלוננים על המסלול, שדווקא שזה כן צמוד מדי, אז יש דרפטינג, ואתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה גם איזה משהו בעייתי שאנחנו פחות אוהבים, ואז בעצם דווקא מסלול כזה כמו ניס, שהוא כל כך קשה, אז הגיוני שיהיו שם הפערים האלה, כן? אז כאילו זה משהו שגם אגב בגברים לפני שנה, היית ליד לו שירד מהאופניים, זה 6 דקות לפני כולם. אז אתה יודע, יש את הניגודיות הזאת, סתם, אתה יודע.
אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו אוהבים מאוד את המסלול בניס, מהבחינה הזאת שהוא מסלול טריאטלון אמיתי, כאילו אם אתה יודע לרכוב טוב, גם פיזיולוגית וגם טכנית, יש לך יתרון, ולא סתם, כולם יושבים באיזה שיירה אינסופית כזאת, כמו שקורה לפעמים בהוואי. מצד שני, אתה יודע, אפרופו מה שאנחנו רואים השבוע על הוואי, אנחנו מבינים שאליפות העולם באיש ברזל צריכה להיות רק במקום אחד.
כן, ממש ככה. אני לא עדיין לא עובר לדבר על זה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. בואו נדבר עדיין עוד תחרות אחרונה לפני זה, בואו נדבר על תחרות שהייתה בארץ, תחרות מאוד מרכזית, שזה האפיק, שגם אתה לקחת בו חלק, גרסת התקווה. בוא תספר קצת על התחרות.
כן, האפיק שנה שברה מן הסתם לא התקיים אחרי מאורעות השביעי לאוקטובר, בעצם האפיק האמור התקיים שנה שברה, השביעי לאוקטובר היה יום שבת, האפיק האמור התחיל ביום רביעי, ממש כאילו כמה ימים אחרי היום הארור הזה של השביעי באוקטובר. השנה היה דילמה אם לנסות להפיק אותו או לא, ובסופו של דבר גל צחור וכל הצוות שלו החליטו להפיק איזושהי מהדורה יותר, נקרא לה, מצומצמת, יותר פשוטה להפקה, בלי לינה, 3 ימים במקום 4, בקרמל, שזה יותר מסלולי הבית והכל. והאירוע היה לו הרבה מזל, כי באותו ערב שנגמר האירוע, כלומר האירוע היה 5-6 שבת, במוצאי שבת התחיל כל הבלגן של האזעקות והטילים והזה, אז היה הרבה מזל. היה אירוע מאוד יפה, קודם כל שהתחיל ביום 5 בבוקר, שזה היה טקס לזכר הרוכבי אופניים שנפלו בשביל אוקטובר, חלקם התכוננו לאפיק, חלקם היו באימון לאפיק בשביל אוקטובר, חלקם ממש באזור בערי, בסינגל בערי, ואתה יודע, היה טקס מאוד יפה ביום 5 בבוקר, בעצם ככה האפיק התחיל, אני הייתי בטקס, היה כבד, ואפילו קשה לעשות את הסוויץ' בין הטקס לבין...
כן, זה נשמע לי עם תורך לגמרי.
כן, כן, כן. כאילו, סיימנו טקס, אמרתי, טוב, אני צריך לעשות חימום לפרולוג, וזה היה קשה לעשות את הסוויץ' הזה. זהו, סך הכל, אני חושב שהיה אפיק מוצלח, הוא היה שונה, המסלולים היו קצרים יותר ומצומצמים יותר בשטח הגיאוגרפי, אבל האפיק שוב היה בעיניי, אתה יודע, מאורגן מאוד יפה, כל מי שבא לשם פעם ראשונה מאוד התרשם, מתפעל, אני מכיר לא מעט אנשים שזה היה פעם ראשונה שלהם, וגם אפילו מי שבא לראות ולהתרשם וזה. תשמע, זה באמת, אני טוען שהאפיק הוא אחד מאירועי סיבולת הכי טובים בארץ, למעשה באירועי סיבולת הארדקור, כן, לא האירועים המוניים כמו מרתון לירושלים, תל אביב וזה, אני חושב שהיום האפיק והאיסטרומן זה שני האירועים הכי טובים שיש בתחום של הסיבולת הארדקור בישראל. חבל שאין איזה אירוע ריצה שנותן להם פייט, אבל אתה יודע, בזמנו היה סובב עמק, והיו כל מיני אירועים בסקאלה הזאת מבחינת איכות ההפקה והסטנדרטים והכל. זהו, סך הכל היה אירוע מוצלח, אני...
איך הלך לך?
סיימתי את הפרולוג ביום הראשון עם השותף שלי, עם מתן, סיימנו, היינו בסדר גמור, סיימנו מקום שלישי בקטגוריה, במאסטרס. האפיק מחולק לקטגוריות, אני אמנם יכול להיות בגרנד מאסטרס, כי אני כבר מעל גיל 50, אבל הבן זוג שלי הוא לא 50, אז בעצם ירדנו לקטגוריית המאסטרס, כי מה שקובע זה הגיל של השותף היותר צעיר, הבן זוג היותר צעיר בין הבני זוג. ביום השלישי היה לנו פחות טוב, ובסופו של דבר נאלצנו לרדת מהמסלול ולחתוך, כי בסוף אני טוען שבריאות ובטיחות היא יותר חשובה מתחרות, ואם מישהו במצב גופני לא טוב, עד כדי שאתה מרגיש שזה מתחיל להיות כבר, לא יודע, מסוכן, אבל זה כבר מתחיל להיות, לא יודע, לא חכם לנסות להמשיך לרכוב, אז לפעמים צריך לקבל החלטה בוגרת, אחראית, מאוד מאוד קשה, ולחדול, ובסופו של דבר זה מה שקרה. ואז ביום השלישי זינקתי מחוץ לתחרות, זינקתי לבד, סיימתי, אבל בוא נגיד, בסיום לא הלכתי לקחת מדליה. אין לי מדליה סיום מהאירוע הזה, כי ביום השני לא רחבתי את כל המסלול, ואני לא רוצה מדליה של אירוע שלא סיימתי. אז סיימתי את האפיק הזה, בוא נגיד, ברגשות מעורבים. אבל אתה יודע, הרבה אנשים אחרי האירוע הזה אמרו לי, וואו, זה בסה וסוג של נחמו אותי. ואמרתי להם, הכל טוב, זה בסוף רק ספורט, אני כן מבואס, וכאילו לא הייתי בן אדם הכי שמח אחרי. אבל הכל בפרופורציות, קורה, לא דרמה, והכל בסדר. מתקדמים הלאה, יש תחרויות טובות, תחרויות פחות טובות. הייתה הכנה כיפית, הייתה הכנה טובה, השתפרתי ביכולת רכיבה. אני מאמין שזה עוד יבוא לידי ביטוי בהמשך.
יש אפיק שנה הבאה?
כן, כרגע מפורסם אפילו תאריך.
לא, 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 זה לא מה ששאלתי.
אני? סבירות גבוהה שלא. אני אגיד לך למה לא. יש לי סלוט לאליפות העולם באקסטרה שנה הבאה. הסלוט שדחיתי מהשנה. והאליפות נופלת כמה ימים אחרי האפיק. ועשיתי את זה לפני שנתיים וזה לא עבד לי טוב. לנסוע לאליפות העולם באקסטרה ממש אחרי האפיק, אז אני חושב שלעשות את אותה טעות פעמיים זה לא חכם.
הבנתי אותך. סבבה. טוב, אני בטוח שעוד תחזור לאירוע, אני יודע שאתה מאוד אוהב את האירוע, ואני מקווה שבאמת, אתה יודע, שבקרוב הוא יוכל להתקיים כמו שצריך, אתה יודע, כמו שהיה פעם. מקווה מאוד.
לגמרי.
אחלה, טוב, יאללה, בוא נדבר על זה, בוא נדבר קצת על הוואי. קודם כל, אני חושב שבימים האחרונים, כל הזמן אנחנו מתכתבים, אתה יודע, אנחנו חכים לתחרות, רואים את הסרטונים, סנדרס ביוטיוב, מה רק לא. דבר אחד, אנחנו בטוח יכולים להגיע לגבי הוואי. הוואי זה לא ניס. גם מבחינת ההרגשה, גם מבחינת החשיפה.
או יותר נכון, ניס זה לא הוואי.
בדיוק.
עם כל הכבוד לניס, ניס זה לא הוואי.
אתה יודע, אתה היית שם כבר כמה פעמים, אני לא יצא לי להיות שם, ועדיין, אתה יודע, כמישהו שמאוד אוהב את הספורט, עוקב אחרי הספורט, ההיסטוריה והכל, לא יודע, מורשת, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, משהו בתודעה אצלי תופס את הוואי בצורה אחרת, וכנראה שזה לא רק אצלי, כי אתה רואה את כל ההייפ שיש פה מסביב בלא יודע, שבועיים וחצי האחרונים.
שמע, זה הכותל המערבי. בוא נגיד שהכותל המערבי, נניח שהוא יום אחד יגיד, שמע, רוב האנשים שמבקרים בכותל הם מתל אביב, אז בוא נעביר את הכותל לתל אביב, נשים אותו בכיכר דיזינגוף. מה, נביא את כל הקיר, קומפלט, ככה כמו שהוא. זה לא יעבוד. הכותל המערבי, בלי הרקע של ירושלים, ובלי שעלית משער הגיא ונכנסת לאווירה, הוא לא יהיה הכותל המערבי. ואליפות העולם באיש ברזל היא במשך קרוב ל-50 שנה, כבר עוד מעט, הייתה בהוואי, ואנשים תמיד גם אמרו, החלום שלי זה להגיע להוואי. הם אף פעם לא אמרו, החלום שלי זה להגיע לאליפות העולם באיש ברזל. כי זה היה ברור שזה בהוואי.
נכון.
אז בעיניי ככה זה צריך להמשיך, ואני חושב שהתחרות צריכה לחזור להיות יום אחד, גם גברים, גם נשים, בהוואי, כמו שזה היה 45 שנה. ואני חושב שמה שקרה לפני שנתיים, עם ההפרדה ליומיים, יום אחד גברים, יום אחד נשים, עוד היה איכשהו נסבל, אבל התושבים של האי לא רוצים את זה. וזה גם יותר מדי אנשים באי והכל. מה שקורה בשנתיים האחרונות, עם, בעצם שנה שעברה והשנה עם ניס והוואי, אני ממש לא אוהב את ההפרדה הזאת. ואני רוצה שזה יחול רק בהוואי, כמו שזה היה, גם נשים, גם גברים, סך הכל 2,000 משתתפים, ואני גם רוצה שיהיה קשה לעשות פצות להוואי. כי זה חלק מהעניין, זה חלק מהמיתולוגיה, מהמסורת, מהלגאסי, שסבבה, אפשר להגיע להוואי באיזה לגאסי פרוגרם וזה, יאללה, בסדר. אבל בגדול, מי שרוצה להגיע להוואי צריך להיות טוב ולעשות סלוט, ככה אני חושב שזה צריך להיות, וככה אני רוצה את זה. אני בימים האחרונים בהתרגשות, אני מודה, אני מחכה לזה, ממש כאילו, ממש מצפה לזה. אני בבינג' מטורף של פודקאסטים וסרטונים. אני, בוא נגיד, ב-72 השעות האחרונות, אני חושב שראיתי איזה 5,000 סרטוני יוטיוב ברעיונות של בוב בביט, ושמעתי איזה 15 פודקאסטים. אני, בוא נגיד, 24-7, לא, אני ישן 7 שעות בלילה בשאיפה. כל השאר, אם אני לא מתאמן, רוכב עם אנשים, או היום רצתי בן שמן או זה, אבל בגדול אני רוב היום שומע ורואה דברים מהוואי, אני בבינג' חבל על הזמן.
אתה בא לך להיות שם עכשיו?
לא. למה לא? כי אני לא מתחבר לקונספט הזה של תחרות שהיא רק גברים. אני לא מתחבר להפרדה הזאת, אני לא מתחבר למה שעשו. לכן אני אומר, אני לא בא לי להיות שם כרגע, לא מתחבר לזה. אבל מצד שני, יש לי 3 חבר'ה שם, ואני מקנה בהם, אני רואה את התמונות, ואני מדבר איתם, ואני ממש כאילו, אני מת על המקום הזה, ומת על השבוע הזה שלפני התחרות, ומת על התחרות הזאת. אבל ספציפית כרגע, אני לא מתחבר לקונספט הזה של ניס והוואי.
אני יכול להבין את זה, וגם הרבה אנשים שדיברתי איתם, שהיו שם גם, אתה יודע שכבר זה כבר לא שנה ראשונה שזה קורה, גם ביומיים, בשעת היומיים, יום נשים, יום גברים, גם אז, אתה יודע, זה פחות, זה לא זה. במיוחד עכשיו, שזה בכלל מופרד, אני מסכים איתך לגמרי. הרבה מאוד אנשים גם ששם, אף אחד לא אוהב את זה, בוא נגיד לך. לא דיברתי עם אחד שהיה בעד זה. טוב, אבל בוא נדבר רגע על מה שכולם רוצים שנדבר. קיבלתי מלא הודעות.
מי נצח? בוא נודיע כבר מי נצח. בעצם הפרק הזה פורסם ביום שישי, יום לפני התחרות, אז בוא נחסוך לאנשים את הלילה הלבן ונגיד להם מי הולך לנצח, שלא יישארו סתמרים.
טוב, מה האימורים? תגיד, מה האימורים שלך? תגיד שלך, אני אגיד את שלי. אני רוצה להגיד ששלי קצת השתנו אחרי כל הסרטונים שראיתי.
אז בוא, יש לך אימורים מסודרים, תתחיל אתה.
טוב, תראה, אני חושב מקום ראשון, בלומנפלד, אני, אתה יודע, אני אלך עם, עם הראש, אתה יודע, נדבר על הלב אחרי זה, כן? מקום שני, דיטלב. מקום שלישי, זה כבר מורכב. תגיד לי את האימורים שלך, ואני עדיין חושב על זה.
אז אני אגיד את האימורים שלי, אבל אני רוצה רגע לפני זה להגיד כמה דברים. התחרות בהוואי השנה היא קצת יותר מאוחר בשנה. בדרך כלל, מסורתית, הוואי זה first Saturday of October. תמיד זה בשבת הראשונה של אוקטובר, בעיקרון. היו פעמים שזה כבר היה בשבת השנייה של אוקטובר, אבל הם משתדלים לעשות זה בשבת הראשונה של אוקטובר, והשנה דחו את זה, דחו אותי ב-26 לאוקטובר, שזה בוא נגיד בשבועיים שלושה יותר מאוחר מבדרך כלל, וזה הולך להשפיע. כמו שזה נראה כרגע, החום די דומה לשנים קודמות, אבל הרוח היא כנראה תהיה פקטור יותר משמעותי ממה שהיה בשנים האחרונות. רוח זה אומר שיכול להיות רוח פנים גב, אבל יותר רציני זה הרוחות צד.
כן.
זאת אומרת, והרוח היא מפרקת את התחרות, כי היא מפרקת את השיירות הרבה פעמים. והיא נותנת יתרון גדול לרוכבים היותר טובים ולרוכבים היותר גדולים, שהם יותר חזקים מול הרוח ויודעים להחזיק את הכידון ולשים משקל על האירובר והכל. ואני חושב שזה יהיה פקטור. זאת אומרת, אני חושב שהרוח יכולה להיות פקטור. עוד דבר שיכול לקרות השנה, לפי מה שאני שומע, זה מדוזות.
מדוזות?
אומרים שבגלל ש... כן, אומרים שבגלל שהתחרות היא בסוף אוקטובר, יש לא מעט מדוזות. אני חטפתי מדוזה בהוואי, אבל למזלי לא בתחרות, אלא במסחה שהוא שבוע לפני התחרות, שגם הפעם היה מסחה לפני כמה ימים. זה היה די מפחיד, כי חטפתי את המדוזה בחזה בצד שמאל.
וואו.
אז אתה יודע, כשאתה חוטף איזה מכת חום, מכת חשמל באזור הלב, אתה ישר חושב, אוקיי, רגע, שנייה, מה קורה לי? אבל זה היה מדוזה, וזה היה לא נעים. אז אני אומר את זה כי יכול להיות מצב שאחד המתחרים, הבכירים, המקצוענים, וזה פתאום חוטף את זה מדוזה, כמו שקרה בזמנו לדניאל עריף, ואיך שהוא צריך להתאושש ולסיים את התחרות, ואפילו נדחה את התחרות באותה שנה. אבל הרוח היא בהחלט פקטור שצריך לקחת בחשבון, ואולי גם קצת המדוז. אם היום אני צריך לאמר ולהגיד שם, אני אומר דיטלב. אני חושב שהוא הקדיש את עצמו השנה להוואי, ועשה בדרך רק, בוא נגיד, משמעותית רק את רוט. ומאז לא ראינו אותו, לא שמענו ממנו יותר מדי, הוא די נעלם כאילו. אני חושב שהוא גם משתפר כל הזמן, הוא גם ספורטאי חבל על הזמן, וגם יש לו צוות טוב. נראה שהם מתנהלים מאוד יפה, גם מבחינת ציוד, ביגוד, תזונה, הוא מאוד מאוד חכם. אני סקרן לראות איך תעבוד לו התזונה. הוא מדבר על משהו שעוד לא שמעתי עליו.
לא, לא. ממש, ממש משהו עזוי. אני לא יודע מה אני מאמין לזה בכלל. תגיד.
אבל בוא נלך עם מה שהוא אמר, 180 גרם פחממה לשעה. אוקיי? 720 קלוריות לשעה.
מה זה עזוי?
כן, זה הרבה.
אני לא מכניס חצי מזה.
סבב? קיצר, אני, אם אני צריך לאמר על מישהו, אני מאמר עליו. אני חושב שיש סיכוי שבלומנפלד או ליידלו לא מסיימים.
זהו, באתי להגיד לך שליידלו, אני מאמר שלא יסיים.
יש מצב. יש מצב. חוץ מזה, אני חושב שיש עוד משהו כמו 12-15 ספורטאים, שמתוכם כנראה יבואו הפודיום, או בוא נגיד, מתוך 15 יהיו ה7-8 הראשונים שיגיעו, ואיתם יהיו עוד שניים שאנחנו לא חושבים עליהם, שאתה יודע, יבואו משום מקום. אז ככה אני רואה את זה. אני חושב שאסור להתעלם מאנשים שהיו אלופי עולם, כמו לנגה למשל.
אני חושב אגב, אני חושב שהוא גם יפרוש.
אני חושב שלא. גוסטב אידן, שהיה אלוף עולם, לא נמצא במקום שהוא, אתה יודע, הוא לא בכושר טוב וזה, אבל אני חושב שהוא בהחלט יהיה בעשירייה. אני חושב שרודי יהיה בעשירייה, אני חושב שיש סיכוי שבן קנו יהיה בעשירייה. מרקוואט, אני חושב שיהיה יכול להיות בעשירייה.
סנדרס.
סנדרס, ליון, ליון יהיה בעשירייה, אני חושב. הבחור שאנחנו קוראים לו בצחוק פילה מיניון, שלא קוראים לו פילה, אבל השם משפחה שלו זה מיניון. יכול להיות בעשירייה. אלה החבר'ה שכנראה יהיו באזור העשירייה. אני חושב שתהיה תחרות צמודה יחסית, מעניינת יחסית.
כן, אני חושב שמה שיש, תצא דבוקה קדימה מהמים, יסחו חזק, ירכבו חזק, קווה מאוד שירוחות מטורפות, שבאמת יפרקו שם קצת את ה-12 מטר, את המרחקים גם ביניהם, ואז אתה יודע שהכל בסוף איכשהו ייסגר בריצה, אתה יודע, בצורה מעניינת. אגב, בדומה לאיך שאז היה עם בריצה עם גוסטב ובלומנפלד וליידלו, שזה גם היה מאוד מעניין, אתה יודע, שזה ממש נסגר רק, אתה יודע, בקילומטרים האחרונים. אני בא לי שתהיה תחרות כזאת, אתה יודע, שיהיה מעניין.
אני איתך, אני חושב שיש שדה סופר חזק, שמשתווה כנראה לשדה שראינו לפני שנתיים, ואולי אפילו יותר טוב. עומק מטורף. באמת יש איזה 15 חבר'ה סופר חזקים. 19. ותשמע, אני חושב שיהיה תחרות ממש, תהיה תחרות ממש מעניינת, כי אני חושב שהשחקנים הטובים ירצו לשחות ממש חזק. בהוואי הרבה פעמים יש דינמיקה של קצת טיול, אני חושב שהפעם זה לא יהיה. העלי דלויים ירצו לפתוח פער על כל מי שהם יכולים. אף אחד לא רוצה את לנגה על הגב שלו, ואפילו לא בפער של 5-6 דקות כשהוא מתחיל את הריצה. כי הוא סוגר את זה, הוא סוגר את הלידלו ועל כל החבר'ה, הוא סוגר את זה.
בדיוק. מקום שלישי שלי, ליאון שבליר.
כן.
זהו.
יכול להיות, יש מצב. לא יפתיע אותי, יכול לקרות, כן? כן.
קיצר, אז...
אוקיי, אז ראשון אמרת בלומי.
בלומנפלד, דיטלב וליאון. השלושה, ו-DNF, אני חושב, או לנגה, או לידלו, כי לידלו, אתה יודע, ראיתי הרבה רעיונות איתו, אני חושב שהוא עצמו חושב שהוא בא כל כך מוכן מכל המובן, אתה יודע, הוא חושב שהוא כל כך חזק וכל כך השתפר בהכל, בדרך כלל גם שאתה בא לפחות בכל כך הרבה ציפיות ומשהו לא הולך לפי התוכנית, אתה יודע, זה משתבש עד הסוף. אז אתה יודע, יהיה מעניין לראות. שמע, אם הוא ייקח את זה עוד פעם, וואו. אתה יודע, אני לא מת עליו, אבל זה יהיה מטורף. זה יהיה מטורף.
מסכים איתך. תגיד, כמה הוא מעוף?
תראה, זה... שמע, עם הריצה שלו בחום, אני חושב שיכול להגיעות טופ 10. האם טופ 5? בפודיום בטוח לא הייתי שם אותו. זה מורכב, זה גם, תזכור, נכון, בשחייה, אם הם יסחו חזק, הוא יצא שם עדיין בפער, אם הם, אתה יודע, הם באופניים די יעבדו ביחד, אז גם לא יהיה, אתה יודע, ראינו שהשנה, בשנתיים האחרונות, קשה לו גם לסגור את זה.
הוא לא סוגר.
הוא לא סוגר.
הוא לא ברמה.
נכון, נכון.
באופניים, אני אומר לך שמי שירכב הכי מהר, יש מצב שבכלל רוברט קלין,
נכון.
שלא הרבה אנשים מכירים אותו, זה הבחור שרחב בטבריה, 407. וגם יש את סווינינגסון השוודי. אני חושב שדיטלב, לידלו, סווינינגסון וקלין, הם הרוכבים הכי טובים בתחרות.
אני מסכים, מסכים איתך מאוד, מסכים מאוד. שמע, אני חושב שאני מחכה כבר לתחרות, יהיה למטורף דעתי. מטורף מאוד.
לגמרי.
אחלה, טוב, נראה לי נסיים בזה. וזהו, אתה יודע, אנחנו כבר נעלה פה אחרי, נעדכן, ואני מאוד מאוד מחכה לזה.
גם אני.
אחלה, תודה לכל מי שעקב, ואני מקווה שהפעם לא נצטרך להקליט את זה מחדש.
חד משמעית.